שבו ידע האדם הנמצאות שאינן משתנות, כפי מה שאין עליו, ואין אשר יקראו חוכמות סתם. ומלאכת מחשבת הוא הכוח אשר בו ילמד המלאכות, כנגרות ועבודת האדמה והרפואות והמלאכות. והמחשבי הוא הכוח אשר בו יסתכל האדם בדבר אשר ירצה לעשותו, אם אפשר לעשותו עם לב, ואם אפשר לעשותו איך צריך שיעשה. זה שיעור מה שצריך שניקח מנין הנפש, אין. אז כאן הרמב״ם נוגע בסוגיות גדולות. מה זה שכל? אז קודם כל אנחנו פוגשים כאן ברמב״ם שיש צדדים שונים של שכל. כאן הוא מחלק עולם לשלושה חלקים. השכל המעשי, שממנו עיוני ומעשי, והשכל המחשבי, כפי שהוא קורא לזה. אז ננסה ללכת באופן מודרג. אולי קודם כל, לפני שנתחיל, באריסטו, יש הגדרה מה זה אדם חכם. מי הוא החכם? הגדרה. מה יגיד הגוי על אדם חכם? מי הוא החכם? אמר אריסטו כלל, והרמב״ם מזכיר את זה בספר ההיגיון שלו, החכם זה היודע דבר בסיבותיו. זה נקרא חכם. חכם זה אדם שיודע דבר. מקווה שרואים משהו. היודע דבר בסיבותיו. טוב, אז אם ככה, אז אנחנו צריכים לדעת סיבות של דבר. מה הם סיבות של דבר? אמר אריסטו, ארבע סיבות. לכל דבר יש ארבע סיבות. סיבה ראשונה, סיבת הפועל. סיבה שנייה, סיבת החומר. סיבה שלישית, סיבת הצורה. סיבה רביעית, סיבת התכלית. דוגמה. סטנדר. סיבת הפועל. מי פעל את הסטנדר? פלוני אלמוני. תשובה א'. שאלה ב', מאיזה חומר הסטנדר עשוי? פלטת עץ ורגלי מתכת. תשובה ב'. שאלה ג', מהי הצורה של הסטנדר? עומד, גובה, מלבני וכו'. סיבת התכלית, לאיזה מטרה הסטנדר נעשה? טוב, כל אלה, ארבעה הסיבות, שאם אדם יודע, אם אדם יודע את ארבעת הסיבות הללו, אמר אריסטו, זה נקרא חכם. אדם חכם זה אדם שיודע דבר בסיבותיו, סיבת החומר, סיבת הפועל, החומר, הצורה והתכלית. הוסיף אריסטו ואמר, שלא רק שלכל דבר יש ארבע סיבות, אלא יש סיבות קרובות ורחוקות. ויש סיבות שהן קרובות למציאות כפי שהיא עכשיו, ויש סיבות שהן רחוקות מהמציאות כפי שהיא עכשיו. דוגמה פשוטה. הייתה רוח. הרוח הפילה ענף של עץ. הענף של עץ הזה נפל על גדר אבנים. מגדר האבנים אף האבן שברה את ידו של אדם. כל זה תחת הכותרת סיבת הפועל. אם נשאל מי שברה את ידו של האדם? סיבת הפועל הקרובה? אבן. סיבת הפועל הרחוקה? הרוח. כלומר, זה נכון שיש ארבע סיבות לכל דבר, אבל בתוך ארבעת הסיבות יש סיבות קרובות וסיבות רחוקות. כל זה הגדרת המושג חכם לפי אריסטו. בסדר? להבדיל מזה, אמר הרמב״ם, בסוף מורה נבוכים, הרמב״ם מגדיר את המושג חכם. מי זה חכם? אז אמר הרמב״ם, יש ארבעה סוגים של חכמים. שנראה תכף יש כמובן קשר פנימי בין ארבעתם. כלומר, החכם האמיתי זה מי שמחבר את כולם. א', חכם. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. כלומר, איזה הוא חכם? שיש לו שכל. עושה חשבון, מה יכול להיות? איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. כלומר, ענווה. איזה הוא חכם? חכמי לב. זה אדם שהוא אומן במקצוע שלו. אינסטלטור אומן, יקרא חכם בלשון התורה לפי הרמב״ם. אלה שבנו את, את המשכן, היו אדריכלים, איך התורה קוראת להם? חכמי לב. ההוכחה, שאם אדם מקצוען בתחום עיסוקו, ראוי לקרוא לו חכם בלשון התורה. טוב, יש גם פירושים אחרים כמובן לחכמי לב, אבל מקצוען בעבודתו. ודבר האחרון, מתחכם במובן של ערום. בא אחיך במרמה לקח ברכתך, טרימונקלוס בחוק מתה. כלומר, אדם שיודע להתנהג עם המציאות, כפי שצריך להתנהג איתה, בכל מציאות לפי ערכה. עם עשיו צריך להתחכם. המרמה עם עשיו היא נקראת חוכמה. אז נקרא לזה המילה ערמומיות היא מילה לא טובה, היא מילה שלילית. השועל ערמומי. כמה מדברים, איך?
התפלפלות.
לא יודע, התפלפלות. חוכמת חיים. זאת מילה יותר טובה.
הסתדר.
הסתדרותניק. נקרא לזה עורמה חיובית. בסדר, בואו נגיד את זה בצורה חיובית. עכשיו, מה שברור הוא, שיות חכם לפי הרמב״ם, זה לא נגמר בדיסק של הידיעות שלי באיזה תא במוח. כלומר, ברור שיודע דבר בסביבותיו, זה לא יקרה חכם לפי הרמב״ם. ברור שלא. זה צד אחד של חוכמה, אבל ודאי שאדם שחושב שהוא יודע את הכל, יודע את הסיבות הקרובות והרחוקות ואת ארבעת הסיבות, והוא עכשיו חכם, אז ודאי זה לא החכם הלמד מכל אדם. כלומר, כשהמשנה אומרת, זהו חכם הלמד מכל אדם, אם היינו מתרגמים את זה בתרגום אלינו, היינו אומרים, זהו חכם היודע שאינו יודע. היום היו אומרים, בתרבות שבה אנחנו חיים, זהו חכם היודע את הכל, לפחות חושב שהוא יודע את הכל, או לפחות יש אנשים שחושבים שהוא יודע את הכל. אבל מה הדרכה של המשנה? בדיוק הפוכה. זהו חכם, שהוא עצמו יודע, שהוא לא מספיק יודע. שהוא יודע שיש לו ממי לקבל. הוא יודע שהוא יכול ללמוד מכל אדם. זהו חכם, הלמד מכל אדם. זה חכם. אז החכם האמיתי זה אדם שיש לו הרבה חוכמה, הרבה שכל, הרבה ידיעות, אבל הידיעות האלה לא חוסמות אותו מלקבל עוד. לקבל עוד בכל החוכמה. גם חוכמה וגם דברים נוספים, גם כוחות חיים אחרים. וממילא, אם הוא ענוותן, אז הוא יודע מי הוא ומי הוא לא. אז הוא יודע לכוון את החוכמה, אפילו העיונית והמלאכתית שלו, הוא יודע לכוון אותה לכישרונות שלו, לערכים שלו. ממילא, כשהוא עושה משהו, כשהוא עובד בתחום מסוים, הוא עוסק בתחום מסוים, הוא עוסק בתחום שזה הוא, שזה מביא לידי ביטוי את העני שלו. אז אם כך, הוא מקצועי בתחום, הוא לא בינוני. והוא ממילא היות, והוא כל כך מקשיב לעצמו, החכם הזה, אז ממילא הוא יודע איך להתנהג עם כל מי שצריך להתנהג. כלומר, חכם זה אדם, היינו אומרים, כן, בלשוננו היום, חכם לפי לשון התורה, זה אדם שהעני שלו כל כך מופיע אצלו, עד כזה שזה בא לידי ביטוי בכל התחומים, במידות, בשכל, במקצוע ובהתנהגות שלו בחברה. זה נקרא אדם חכם, ולא אדם שהחוכמה לא נגמרת על השולחן בספרייה. החוכמה מתחילה שם אולי. האמת שלא מתחילה שם, אבל היא צד מסוים של חוכמה. אז קודם כל הבדל עקרוני, בין החוכמה היוונית, נקרא לזה ככה, לבין החוכמה הישראלית. סוג של חוכמה אחרת לגמרי. אלא כאן הרמב״ם מדבר רק על החלק השכלי. שהחלק השכלי, כלומר החוכמה, במובן השכלי של החלק הראשון, הבחינה הראשונה של החוכמה, איזה צדדי חוכמה יש? כלומר, בואו נגיד את זה אולי אחרת. נכון יהיה לומר שכל פרק א', העוסק בנפש האדם, כל זה, זאת הגדרת האדם החכם לפי הרמב״ם. נכון יהיה לומר את זה מבחינה עקרונית, מבחינה רעיונית. זה לא פלא דרך אגב, שהרמב״ם בספר המדע בהלכות דעות, כשהוא מדבר על מידת האמצע, איך הוא קורא לדרך הזאת? וזו דרך החכמים. זו דרך החכמים. למה זה קשור למידת האמצע? תשובה, היכולת לכלול את כל המציאות, את כל הקצוות, את כל הגדדים, ולהכיל את כולם ולגלות את כולם, כל אחד לפי ערכו, בלי לוותר על שום כוח, זה חוכמה גדולה. בין כוחות שקשורים לשכל, בין כוחות שאין לא קשורים לשכל. זה נקרא חכם. אחרי מידת האמצע, זוהי דרך החכמים. ואנחנו צריכים להתנהג במערם שם, בדרך הזו. ללכת, מצווים אנחנו ללכת, בדרך הזו היא דרך החכמים. אז קודם כל, הקדמה כללית. בכלל כשאנחנו מתייחסים לשכל או לחוכמה. עכשיו מה שנפגוש זה את הצד השכלי שבחוכמה. כלומר, נכון להגיד שכל נפש האדם היא נפש חכמה, אלא עכשיו אנחנו מפגשים עם הצד השכלי שבה. בבקשה, צחי.
תראה את הדוגמה שהרבה פעמים החוכמה היא יכולה להיות לרעתו של אדם. אני אתן דוגמה, למשל, אני יודע מה שקורה, דוגמה כזאת, מה שקורה אצלנו במדינה, למשל, בארבע שנים האחרונות, אנשים שהם מאוד מאוד חכמים, מרוב כאילו, מרוב חוכמה, זה בעצם מצר אותם מלקלוט את הדברים שהם מעבר למה שבאמת קורה. זאת אומרת, כל מיני דברים שקשורים לבינה ודעת, הם פשוט, החוכמה והאקדמיות פשוט סגרה אותם, אז לפעמים החוכמה היא גם יכולה להיות לרעתו של אדם.
ודאי, זאת סוגיה ארוכה שדיברנו בה לא פעם אחת. שאם אנחנו מבינים את האדם, או מכירים את האדם כיצור חכם במובן השכלתני של המילה, אז יכול לצאת אדם מאוד משכיל, אבל מאוד מת, מאוד לא חי. כלומר, כוחות חיים, כישרונות, יכולות, לא יצאו אל הפועל, כי הוא חכם. במחאות. עשו פעם ניסיון מזעזע. שכלית, עשו פעם ניסיון מזעזע. ממש מזעזע. כתוב בספרים. לקחו תינוקות, תינוקות בני יומם, וגידלו אותם באופן כזה, ניקח כמשל איך גידלו אותם, שהרי כן היום נוהגים לשים באריסות, או בעגלות, כל מיני תמונות, של כל מיני דברים. אז עשו ניסיון, לקחו תינוקות, לעשרות תינוקות, ושמו להם, הלוח, כן, הלוח הזה, היה לוח של נוסחאות במתמטיקה ופיזיקה, משהו כזה. מגיל אפס, זה מה שילד ראה. יש כאלה שמים חיות, יש כאלה שמים חיות טהורות, יש כאלה שמים תמונות של רבנים. כל אחד, יש הרבה מה לדון בסוגיות האלה, מה לשים. אם אחד צריך לשים, זה גם סוגיה. אבל ככה עשו, שמו נוסחאות במתמטיקה, פיזיקה, במדעים מדויקים, וככה גדלו התינוקות האלה. מה יצא אחרי 20 שנה? יצאו אנשים גאונים, אבל משוגעים. ניסיון, מדעי. יצאו גאונים, משוגעים. כלומר, יצאו אנשים שמבחינת השכל שלהם, יש להם הרבה חוכמה, הרבה ידיעות, מבחינת האישיות שלהם, חולי נפש. חולי נפש. יש פער בין שכל למציאות של האני של האדם. לדוגמה קיצונית, רק כדי להבין עד כמה מסוכנת התפיסה הזאת שרואה באדם יצור שכלתן וזהו. לא יודע דבר בסיבותיו. זה לא רק האדם. זה הפילוסוף של הכוזרי. אנחנו לא שכל פועל. אנחנו לא מתמזגים עם השכל הפועל. אנחנו יצורים חיים. יצורים עמלים. יצורים שיש בהם הרבה כישרונות, הרבה כוחות, הרבה יכולות, הרבה פוטנציאל, ואנחנו צריכים להקשיב לכל כוח ולתת לו את כבודו ולממש אותו. כמובן, הכלי המרכזי שדרכו אנחנו למדים מהם הכוחות ואיך אנחנו מממשים אותם, זה השכל, ברור. השכל יודע לזהות כוח, להבדיל בין כוחות, בין כישרונות, מה עיקר מתפל, כיצד מכוונים אותו נכון, באיזה זמן בחיים, מה הדגשים, זה ודאי שהשכל הוא המנתח, מה שכאן הרמה אומר. בוא יבדיל בין המגונה והנאה. הבדלה, כן, אם אין דעת, הבדלה מיני. אבל זה ברור שאנחנו לא יכולים להסתפק בשכליות, בצד הכפו, היבש והנתוני שבה. קראת ככה, קליטת הנתונים. האדם זה לא דיסק של מחשב, משהו אחר לגמרי. בכל אופן, כרגע אנחנו עוסקים בחלק השכלי. בחלק הזה של האדם. כן.
לפי זה, יכול להיות שהאדם שהוא חכם קטן ויהיה חכם יותר גדול. ככל שהשכל שלו מתקדם, אז הוא באמת יהיה יותר גדול בשכל, אבל כוונה של חכם זה לא דווקא מישהו ש... כמו שהרב אמר.
מישהו שיודע הרבה ידיעות.
כל השכל, אחרי כל...
יותר מזה, מה שאתה אומר, יישר כוח, יותר מזה. מה שעידו אומר, פעם ראיתי בספר רוח החיים, הפירוש של רב חיים מוולוז'ין על מסכת אבות, דבר מופלא, מופלא, מופלא. שהוא, אני לא זוכר איזה משנה זה היה, הייתי זה מזמן, אבל הוא אומר שאנחנו היום חיים בית, כן, אני אומר זה במילים שלי, גם הרב קוק אומר זה בשמונה קבצים במקום אחר, אנחנו חיים בדור שמעריץ את השכל, ויש לזה הרבה בחינות חיוביות, ואלף השיעי פתחו מעניינת החוכמה, ודאי שצריך להריץ את החוכמה, להריץ את השכל, אין ספק בזה, אבל אנחנו חיים בתרבות כזאת, שכשאנחנו נפגשים עם שכל, הדבר המרכזי שמעניין אותנו, ואני חושב, אנחנו יושבים כאן מזדהים הדברים, לפחות עם חלקם. מה שמעניין אותנו בשכליות, שהיא תהיה עמוקה, שהיא תהיה מקיפה, שהיא תהיה חדשנית ומקורית. מה שמעניין אותנו? שכל מקורי. היום אנשים רוצים לשמוע דברים מקוריים. דברים שהם יודעים, או דברים שהם נאמרים בדרך כלל, או דברים שהם לא מספיק מחודשים, השכל האנושי דוחה אותו. עכשיו, כמובן יש בזה צד שלילי וצד חיובי. צד שלילי, אולי נתחיל בצד החיובי. צד חיובי, שברור שכל דור עלה למדרגה לשלב הבא, מבחינת נעס על גבי ענק, ובוודאי שהשכל התפתח, השכל האנושי והשכל הלימודי, התורני, האלוקי, וכמובן, אנחנו צריכים שהשכל שלנו, כל אחד למדרגתו, יהיה שכל יותר מדויק. ומהלך הדורות בונה שכל יותר מדויק, יותר מכוון, יותר חד. אין ספק ש... זה בסדר גמור שככל שאדם יותר איכותי בשכלו, הוא רוצה לשמוע דברים יותר עמוקים. ולפעמים גם דברים יותר מקורים, כמובן, בי שזה פוגע, כאן צריך להדגיש נקודה חשובה, בי שזה פוגע בעקרונות התורה. חס ושלום, לחשוב שכל מקוריות היא ברכה. יש מקוריות שהיא ערס. יש מקוריות שהיא ערס באלף ובהי. ערס. הגמרא אומרת, כל תורה שאין לה בית אב, אינה תורה. אני רוצה רגע בסוגריים, רק נחזור, נזכור לאן אנחנו צריכים לחזור. לאן אנחנו צריכים לחזור?
לשכל.
לשכל. אבל איזה צד בשכל? תכף נגיע. בואו נזכור שאנחנו צריכים רגע לחזור לשכל. הגמרא במסכת, לא זוכר איפה, אבל הגמרא אומרת, שני מאמרים על רבי אליעזר בן הורקנוס. צד אחד הגמרא אומרת, שרבי אליעזר בן הורקנוס אמר דברים שלא שמעתן אוזן. היינו אומרים את זה היום, רבי אליעזר בן הורקנוס, כל מי שנכנס לשיעור שלו, היה מרגיש מחודש מאוד. חידושי, דברים שלא שמעתן אוזן. מצד שני, אומרת הגמרא, רבי אליעזר בן הורקנוס לא אמר מעולם דבר שלא שמע מרבו. איך יכול להיות שהולך ביחד? מסביר הרב במאמרי ראיה, כמדומני זה מופיע במאמר הקצר על בעל אבני נזר, שהוא אומר שהוא היה מעין רבי אליעזר בן הורקנוס. אומר הרב שכשתלמיד יושב לפני רבו, אז הוא יכול לתפוס את הפרטים של מה שאומר רבו, ויכול לתפוס את העיקרון. אם הוא תופס את הפרטים, אז הוא יודע בדיוק מה שאמר רבו, אז מה יהיה לו להעביר עליו? את אותם פרטים. אבל אם הוא תפס את העיקרון שממנו יונקים כל הפרטים, אז הוא לוקח את העיקרון, מעכל את זה לפי אישיותו, לוקח את אותו עיקרון לדור הבא, לתלמידים בדור הבא, וממילא יכול מאוד להיות שאותו עיקרון יופיע עם דגשים אחרים לתלמידים בדור הבא. כי ההיסטוריה מתקדמת, הגאולה מתפתחת. אז מצד אחד, כל תורה שאין לה בית אב, אין התורה. צריך להיזהר מאוד ממקוריות וחדשנות שאין לה מקורות, שהיא לא מוגנת בבית אב. לא מוגנת במסורה. מצד שני, רבי אליעזר בן הורקנוס אמר דברים שלא שמעת לנו זה. העקרונות, אותם עקרונות. היסודות, אותם יסודות. צורת המיקוד של הדברים, הדגשים של הדברים, אולי סגנון העברת הדברים. זה אמר דברים שלא שמעתנו זה. אז נחזור אלינו. אני לא זוכר כבר איפה היינו, אבל נחזור אלינו. נחזור לרמב"ם. החלק השכלי הוא הכוח הנמצא, אז אם כן אנחנו עוסקים כרגע בשכל, בצד, בחלק הנפשי, כלומר באחד מחלקי הנפש, שנקרא החלק השכלי, השכלי שבאדם. והחלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל. טוב, עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר. יש כוח באדם, ברוך השם, שהוא כוח לקנות חוכמה. כרגע אנחנו מדברים על שכל ברמה של הסתכלות בסין וכף. כלומר, יש באדם פוטנציאל קניין חוכמה. יש לאדם אינטליגנציה, יש לו IQ, יש לו כלי מחשבה, שהוא יכול לממש דרך הכלים האלה קניין חוכמה. כמו שלמשל אדם דרך הידיים שלו יכול לעשות מלאכה, הידיים זה כלי העבודה של האדם, כך יש שכל שהוא כלי העבודה המחשבתי של האדם. אז החלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל, ובו תהיה ההסתכלות, ובו יקנה החוכמות. יש באדם פוטנציאל לחוכמה, כשבשלב הראשון החוכמה עומדת מחוץ לו, והוא צריך לקנות את החוכמה על ידי שהוא יפעיל את הכלי הזה. אם הכלי הזה בשביטה, אז הוא יישאר בור ועם הארץ. הכלי הזה לא יבוא לידי מיצוי, כמו אדם, דוגמה פשוטה, כמו אדם שרוצה לאכול, ואין לו קו ומזלג. אין לו מה לאכול. האוכל נמצא, גם הוא קיים, אבל אין את ההוצאה מהכוח אל הפועל. הוא לא מסוגל לממש את המפגש בינו לבין האוכל. אותו דבר, יש לאדם, יש חוכמה עומדת מחוץ לאדם, יש פוטנציאל חוכמה אצלו, אבל הוא צריך להשתמש בפוטנציאל, הוא צריך לעבוד קשה, ללמוד, כדי לקנות את החוכמות. אז קודם כל, השכל בעימד הראשוני שלו, זאת המודעות שיש חוכמה בחוץ, ויש לי אפשרות ללמוד את אותה חוכמה, ואז היא תהיה אצלי. דרך אגב, הרמב״ם בכמה מקומות, גם במשנה תורה, גם במקומות אחרים, הרמב״ם בעצמו אומר, שאחד ההבדלים העקרוניים, להבדיל כמובן אלף אלפי הבדלות, בין האדם לבין ריבונו של עולם, זה הנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא ודעתו אחד. הוא וחוכמתו אחד. הוא זה החוכמה, והחוכמה זה הוא. אצלנו, בן אדם הוא לא כזה. בני אדם, הוא והחוכמה, שניים. יש לנו פוטנציאל לקנות חוכמה. יש לנו כלי חשיבה, שדרכם אפשר לקנות חוכמה. אבל אם לא עשינו משהו עם זה, לא נקנה חוכמה, החוכמה תישאר בספרייה. וזה ההבדל המרכזי, אחד ההבדלים המרכזיים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא וחוכמתו אחד, והאדם וחוכמתו שניים. כך אומר הרמב״ם. הדבר ראשון, יש בנו פוטנציאל לקנות ידיעות, לקנות מדע, לקנות שכל, לקנות חוכמה, ואנחנו צריכים לעשות פעולת חוכמה כדי לקנות את החוכמה הזאת. זה א', ב', לא רק לקנות חוכמה, אלא גם להבדיל בין חוכמה לחוכמה. כלומר, אמרנו כמה פעמים, שכדי להיות חכם באמת, במובן אפילו של אריסטו, לא במובן של התורה, כדי להיות חכם במובן של הכרת הדבר, צריך להכיר אותו בשני ממדים. ממד אחד זה מהו הדבר, ממד שני זה מה היחס של הדבר הזה לדברים אחרים. כלומר, אם אני רוצה להכיר חלק בפאזל, אני צריך להכיר שני דברים. א', אני צריך להכיר כל חלק, ב', אני צריך להכיר כל חלק ביחס לחלקים האחרים. למשל, למה הדבר דומה? מזכיר הרב במוסר אביך, דווקא יצא לנו לדבר כמה ימים בעניין הזה. למשל, למה הדבר דומה? אדם טובע בים ומציל את עצמו ומציל גם זבוב איתו. הוא וזבוב ניצולו מהגלים. סליחה על ההקשר, לא חשבתי על זה לפני. הוא וזבוב ניצולו מן הים, מגלי הים. אז הוא מעריך מאוד את הצלת הזבוב ולא את הצלתו. זה חשוב מאוד שזבוב יחיה, אבל יותר חשוב שאדם יחיה. או ניקח דוגמה יותר קיצונית. כיסא ואדם טובים בים. יותר קיצוני. כיסא שלי ואדם שאני לא מכיר. את מי אני קופץ להציל? את הכיסא ואת האדם. ברור? דרך אגב, שאלתי את השאלה הזאת פעם איזשהו מקום לגבי כלב. כלב שלי ואדם שאני לא מכיר. התשובה לא הייתה פשוטה לכמה אנשים.
האדם.
הם מצילים. לא, זה מראה כמה, איזה תיקון אנחנו צריכים לתקן. ונחזור רגע אלינו. מה הבעיה? לכאורה, הנה, האדם יודע שיש פה אדם, זה אדם וזה כיסא. כן, אבל הוא לא יודע מה היחס בין כיסא לאדם. הוא יודע בסיבותיו, בארבעת הסיבות. הוא יודע מה זה. הוא יודע להגיד על הכיסא, מי הפועל, מה החומר, מה הצורה, מה התכלית. הוא יודע לענות על כל השאלות האלה. הוא יודע את הסיבות הקרובות, הרחוקות. כל זה הוא יודע. כן, אבל חסרה לו ידיעה משמעותית, מרכזית, אחת. שהוא לא יודע מה היחס של כל הדבר הזה, שבו הוא כרגע עסוק ביחס לדברים אחרים. כלומר, הכרת היחס בין דבר לדברים אחרים, זה חלק מבניין החוכמה. הבנת דבר דבר מתוך דבר, סליחה, הבדלת דבר מדבר, זה חלק מחוכמה. זה מהות החוכמה. כלומר, הכרת היחס בין דברים, זה חוכמה. אני רוצה רגע להגיד את זה בצורה יותר ברורה ויותר חריפה. זה דבר עקרוני ביותר. בספר אורות התורה, יש פסקה שהרבה שנים לא הבנתי אותה. היא נראתה פסקה מיסטית כזאת, זה לא מתאים לאורות התורה, לא מתאים לרב לדבר. פסקה, פרק ו' פסקה ב', דיברנו על זה באורות התורה. הרב כותב כך, לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון, והוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון. ניגע רק במשפט הראשון. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. כלומר, אם אתה רוצה להבין בבית מדרש מה שאתה לומד, תעשה תשובה לפני שאתה מגיע לבית המדרש. או שאתה יושב, תעשה תשובה. מה זה פה? ראינו הרבה אנשים שהגיעו להבנות נכונות לכאורה כשלא עשו תשובה. מה זה פה? זה מיסטיקה. תזכה, אם יהיו הערות רוחניות, אם אתה תעשה תשובה לפני הלימוד, תבין. מצאנו הרבה אנשים חכמים, כביכול, שלא עשו תשובה לפני לימודם. רבותיי, בואו נגיד את זה בצורה ברורה מאוד. שני אנשים ניגשים ללמוד גמרא. אחד יושב ועושה תשובה לפני לימודו, חושב על תשובה, שהוא בעזרת השם משתדל להשתפר טיפה, להחזיר כל דבר למקורו ולתפקידו וליסודו, והשני בא ללמוד מתוך חוכמה, קניין חוכמה. מה, זה שלומד מתוך קניין חוכמה לא יכוון לאמת של החוכמה כמו שכיוון זה הראשון שעשה תשובה? המציאות מוכיחה שזה נכון? אולי לא. זה מה שכתוב לכאורה כאן ברב. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון. מה קשור הרצון לשכל? אני עכשיו מנתח, אדם קר, יבש, אינטליגנט, מנתח, מבדיל, שוקל, מגיע למסקנה. לא. מה זה קשור לתשובה בכלל? בבקשה. אז שמעתי מהרב טאו, יסוד גדול מאוד. הרבה שנים הייתי ניקושי, לא הבנתי מה כתוב פה. מה זה בהירות תשובה? מה זה תשובה? תשובה זה לתת את היחס לכל דבר. מה זה תשובה? תשובה זה לגלות את כל כוחות החיים, ולתת לכל כוח את כבודו, לא למטה מכבודו, וגם לא למעלה מכבודו. זה נקרא תשובה. אנחנו נותנים כבוד לגוף, נותנים כבוד גם לנקיות של הגוף. נותנים כבוד. לומד את זה לי, מצד שני אדם לא יתקלח 12 שעות ביום? בסדר. אבל נותנים כבוד לגוף. מדומני שהזכרנו בשם המערשה, את הברייתא של המסילת ישרים, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, זריזות לידי נקיות, מסביר המערשה זה נקיות. הגוף כפשוטו. תורה שלמה היא מנקה את הגוף, היא מעריכה את הגוף, נותנת לו כבוד וערך. עד כדי כך שהיא שומרת על ההיגיינה שלו. לא מזלזלת בו, זה לא ביטול תורה ללכת להתקלח. טוב, לא צריך עוד פעם 12 שעות ביום, אבל העיקרון, העיקרון. אז מה זה התשובה פה לפי זה? התשובה זה לא איזה הערה מיסטית. התשובה זה אם אדם לומד כל דבר, א', מצד הדבר הזה, ב', ביחס שלו לדברים אחרים, הפרופורציה של הידיעה הזאת לידיעות אחרות, ולמלא ההתגלות שלה במציאות, זה נקרא להיות חכם. זה נקרא להבין דבר. אם אדם מבין דבר אחד, והוא לא יודע את הדבר השני, והוא לא מבין שהדבר האחד שהוא יודע, תלוי בידיעת הדבר השני ששם אותו בפרופורציות הנכונות, אז הוא לא יודע את הדבר. זה מה שחזל אמרו במשפט אחד, דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. אני לא יודע אם יצא לכם פעם להיפגש עם המציאות הבאה. אדם לומד סוגיה בגמרא, עומל עליה חודש, עומל קשה, מגיע להבנה בסוגיה, מבסוט. ניגש לרבו לשאול, הרב, מה אתה אומר? הרב שלו מפוצץ את כל הבלון שהוא ניפח אחרי חודש, בסיכה אחת, בסוגיה סותרת במקום אחר שהוא פשוט לא הגיע אליו אחד. חוסר הבנה, חוסר ידיעה. חוסר ידיעה שדברי תורה פה עניים, והם משתלמים במקום אחר, ופשוט אתה ראית את ה-50% האלה כ-100%. אז זה חוסר הבנה? זה חוסר הבנה. לכן זה עומק דברי חז"ל, לי גרז ודר ליסבר. אדם לא יכול להגיע לסברה אם הוא לא גרה, אם הוא לא מכיר את המכלול של הדברים. כמובן גם בזה יש גבולות וצריך לפתח את הסברה, זה ברור, אבל העיקרון. לי גרס, מדוח שאני מכיר, אמור להתחיל להכיר, איזשהו מכלול היקפי כמותי, עכשיו אני יכול לגשת לממד האיכותי, לעומק הדבר. אז זה מה שפנרב אומר. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, שהתשובה מה שהיא עושה, היא שמה בפרופורציות את כל הידיעות הלימודיות ואת ההשלכות שלהם בחיים. אז לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. עכשיו זה ממש פשט. איך לא חשבנו על זה קודם? פשט, פשט. דרך אגב, זה נפסק להלכה, העניין הזה. העניין הזה נפסק להלכה בהלכה המפורסמת, כבוד תורה גדול מלימוד תורה. הביטוי הממשי של זה, אדם לומד תורה, ותלמוד תורה כנגד כולם, עובר רבו, כמובן צריך להגדיר מי הוא רבו, על פי כללי ההלכה של רבו מובהק, או רבו רגיל, או רבו, או רב גדול בישראל, לא משנה סוגיות הלכתיות, אבל נגיד שהוא מתחייב לקום בפניו, כמלוא עיניו, ב-400 סוגיות, קם בפניו, למה אתה קם? תלמוד תורה, כנגד כולם, תמשיך ללמוד. מה זה כבוד תורה גדול מלימוד תורה? למה צריך לקום? תשובה. כי בלימוד תורה אני מתעסק עם פרטי ידיעות, וכבוד תורה אני מגלה את היחס הכללי לידיעות האלה, לפרטים האלה. אז כבוד תורה זה הכרת הכלל ביחס של הפרטים שמתגלים דרך הלימוד. לכן כבוד תורה דוחה לימוד תורה. ולכן כבוד תורה גדול מלימוד תורה. ולכן אמרו חז"ל שימושה גדול מלימודה. וזה נפסק להלכה. כי להבין דבר באמת זה לדעת אותו ולדעת אותו ביחס לאחרים. דרך אגב, הרמח"ל שכתב את ספר דרך השם, בהקדמה שלו הוא מסביר שזאת הסיבה שהוא כתב בגלל את ספר דרך השם. הוא אומר, אני ראיתי שהבעיה אצל לומדי התורה זה לא שהם לא יודעים. הם יודעים, יודעים הרבה ידיעות. אבל לא, יש להם את כל החלקים של הפאזל. אבל לא שמו כל חלק במקום הנכון. ומי זה התמונה לא שלמה? ולא רק שהיא לא שלמה, התמונה הפוכה. בעיה אחת שאנשים לא יודעים, אין להם את כל החלקים. בעיה אחת. נגיד התגברנו על הבעיה הזאת. בעיה שנייה, שלא יודעים את היחס בין החלקים. זה נקרא תשובה. אז אני כותב לך, אומר הרמח"ל, ספר דרך השם, שהספר הזה ייתן לך את התמונה הכוללת, כשכל פרט נמצא במקומו, וממילא, במקומו שלו וביחס הנכון לפרטים אחרים, וממילא תגלה את התמונה הנכונה. זאת הסיבה שהרמח"ל כותב את ספרו דרך השם. כך הוא אומר. משל למה הדבר דומה? משל לשני מקומות שיש בהם נגיד 100 סוגי פרחים ו-1,000 סוגי עצים. סתם דוגמה. וה-100 סוגי פרחים ו-1,000 סוגי עצים יכולים להיות או ביער מורבב, יער ירושלים, או בגן בוטני, אותם 100 פרחים ואלף העצים נמצאים בשני המקומות. כל אחד מאיתנו שביקר פעם בגן בוטני יודע את ההבדל בין אם המציאות הזאת נמצאת בגן בוטני או נמצאת בערבוב היער. הנמשל, הידיעות שלנו. הידיעות שלנו צריכות להיות בחינת גן בוטני בהקשר הזה. כל ידיעה מסודרת במקום שלה. דרך אגב, אולי זה לא דרך אגב, זה חשוב מאוד, בלימוד אמונה הרבה פעמים יש בלבולים גדולים. הרבה פעמים בשלבים הראשונים אנשים לומדים אמונה ולומדים הרבה יסודות והרבה פרטים, הרבה עקרונות והרבה צדדי עקרונות, ולא יודעים לעשות סדר. לא סדר בין הכלל לבין הפרט, בין עיקרון לבין תפל, בין עיקרון זה לעיקרון אחר. הדברים מבולגנים. ואז אדם נקלע לאיזושהי נקודת הכרעה במחשבתו או במעשיו. הוא לא יודע להכריע. הוא לא יודע להכריע. מה קודם עכשיו? תורה, ארץ ישראל, כיבוד אב ואם, אחז גוש קטיף. מה מחליטים עכשיו? הוא לא יודע להכריע. יש לו הרבה עקרונות אמוניים והרבה פרטי אמונה. אבל אין לו פאזל. אין לו יחס בין החלקים. מצחיק?
לא מצחיק.
לא מצחיק בכלל. תדעו לכם, הרמח"ל, הרמח"ל בספר דרך השם הוא כותב שמלא אדם שלא למד. אז הוא יודע שהוא לא יודע. הוא יודע, אדם בא להרכיב פאזל, רואה מתוך 100, יש לו 20. טוב, לפחות מודה ועוזב ירוחם. יש רק 20. אין יכולת להרכיב את הפאזל, נקנה פאזל אחר. בסדר. אבל התסכול הנורא זה שאדם יש לו את כל החלקים והוא מרכיב את הפאזל אבל התמונה לא יוצאת לו, מתפלק לו הפאזל. מנסה ולא מצליח. כל פעם מגיע לנקודת הכרעה, הוא חושב זה החלק במקום, טק, פתאום אין תמונה. אומר הרמח"ל, אדם נמצא במצב כזה, הוא בתסכול נורא, הוא עמל, הוא מתאמץ, הוא עובד ולא מוצא נחת. לא מוצא נחת, עייף ואין לו נחת. אולי כדאי לקרוא את לשונו, דברים חשובים מאוד. מחפשים פרט בתוך הכלל, לא מוצאים אותו, לא מוקם בה. אתה לא יודע איפה הוא ממוקח? זה דוגמה. יתרון, זה ממש ההקדמה, המילים הראשונות של הרמח"ל, ממש. יתרון ידיעת הדברים על מתכונת חלקיהם. כפי מחלקותם וסדרי יחסיהם. כל אחד במחלקה שלו ביחס לאחרים בצורה הנכונה. מי ידיעתם שלא בהבחנה? שימו לב, הרמח"ל לא אומר מי ידיעתם. יתרון ידיעת הדברים על מתכונת חלקיהם מאשר ידיעתם שלא בהבחנה. יש כאן שני סוגי ידיעה, יש ידיעה שלא בהבחנה ויש כאן ידיעה בהבחנה. כיתרון המשל, הנמשל הזה הוא כמו כיתרון ראיית הגן המהודר בערוגותיו ומיופה במסילותיו ובשורות מטעיו, גן בוטני די היום, מראיית חורש הקנים והיער הצומח בערבוב. ממש כפשוטו. נגיע למה שהזכרנו מקודם. כי הנה, אולי לפני כן, כי אמנם ציור חלקים רבים, שיש לאדם הרבה חלקים, אשר לא נודע כשרם ומדרגתם האמיתי בבניין הכל המורכב מהם. יש הרבה חלקים, אבל לא יודע את היחסיות הכולית מן כל החלקים. והנה, כי אמנם ציור חלקים רבים, אשר לא נודע כשרם ומדרגתם האמיתי בבניין הכל המורכב מהם, אצל השכל המשתוקק לדעת, השכל רוצה לפגוש את הפרטים. הוא רוצה לפגוש את כל הפרטים וליצור פאזל וליצור כלל וליצור תמונה. אינו אלא מסע כבדה בלא חמדה. זה מסע כבד, זה לא חמוד בעיני אדם. שיגע בו ויעמול, אדם מתייגע, לומד, עושה פרטים, ונלאה ועייף ואין נחת. כי הנה, כל אחד מהם שיגיע ציורו אצלו, כל אחד מהפרטים, לא יניח מהיר בו התשוקה לבוא התכליתו. ואיך כל פרט יבוא עד תכליתו, אם הפרט הזה יהיה מיוחס ביחס נכון לפרטים האחרים, וזה לא יעלה בידו כמעט שנדר ממנו תשלום עניינו, שהרי חלק גדול מהדבר הוא יחסיו עם המתייחסים לו. ממש מה שאנחנו אומרים כאן, חלק גדול מהכרת הדבר הוא יחסיו עם המתייחסים לו ומדרגתו במלאות. מה המדרגה שלו במילוי הכללי? וזה נעלם ממנו ונמצאת תשוקתו תורדתו מבלי סובתה. התשוקה שלו שובר דרך תשוקת השכל להיות שייך לכל הפרטים ולהכליל את כל הפרטים בכלל אחד. התשוקה הזאת תורדת אותו והוא מתאמץ כדי להשלים אותה והוא עובד קשה אבל הוא לא סובע. נמצא תשוקתו תורדתו מבלי סובתה וחמדתו מחיבתו ואין מנוחה. אחד התסכולים בלימוד גמרא, אם לא לומדים גמרא נכון, זאת הסיבה. אדם לומד סוגיה, משקיע כל כך הרבה זמן, כל כך באנרגיה, כל כך במחשבה. עובד כל כך קשה. בסוף הוא לא מצליח לראות את התמונה. הוא לא מצליח לראות את שורש הסוגיה, את הפרטים שלה. הרבה פעמים כשאנחנו לומדים סוגיה בגמרא, זה נשאר לנו ברמה של פרטים. אנחנו מנסים, אם מישהו יבקש מאיתנו לסכם את הסוגיה, אנחנו תקועים אחרי שתי אותיות, לא שתי מילים. לא יודעים להגיד. זה מראה שלא למדנו כמו שצריך. זאת הבעיה, לצערנו הרב כידוע, לימוד הגמרא זה מקצוע קשה מאוד, וזה עשו סקר כבר לפני 20-30 שנה. המקצוע הסנוי בישיבות התיכוניות הוא גמרא. למרות שלומדים את זה רוב שעות היום. איך יכול להיות? טוב, הרבה סיבות יש לזה. והסיבה אחת, שמקום נסיבות הסיבה הזאת, כלומר, גם לה יש סיבות, אבל התוצאה האחת היא, שאדם מרגיש שהוא לומד הרבה פרטים. אבל הוא לא אוחז בסוגיה, הוא לא תופס את העיקרון. הוא יודע לצטט בבגרות את כל הפרטים, מקבל 12 מתוך 10. בסדר גמור, אבל הוא לא יודע ללמוד גמרא. הוא לא יודע. ולא רק שהוא לא יודע, הוא קיבל 12 והוא לא אוהב ללמוד גמרא. והוא נודר לעצמו בלי נדר שהוא יותר לא יפתח גמרא. וגם באמונה זה יכול לקרוא הדבר הזה. אם לא לומדים אמונה בצורה מובנית, בצורה שיטתית, בצורה מסודרת, אז אפשר להגיע לקלקולים גדולים. סיפרנו דווקא השבוע במסילת ישרים, דיברנו על זה. למשל, היחס בין ממלכתיות לבין יציאה בחריפות נגד קלקולים במלכות. הסיפור ששמעתי על הרב ציוד, הסיפור מופלא, שפעם אחת היה אחד משרי הדתות, החליטו החלטה שעברה דרך משרד הדתות, שיבוא אדם אחד בישראל, שיש לו בעיות אמונה קשות, וייתן שיעור במחשבת ישראל בהיכל שלמה. לתוך ממסד הרבנות הראשית ישראל, שם יתקיים שיעור של אחד מהעוסקים המרכזיים במחשבת ישראל, שהכופר גדול. באישור משרד הדתות. שמע את זה הרב ציודה, נזעק כולו. לא יעלה כדבר הזה בישראל. לכבוש את המלכה עם מי בבית? מה זה הדבר הזה? במקום הממלכתי להביא דברי כפירה בשם מחשבת ישראל? לא יכול להיות. אמרו, ביקשו מהרב ציודה שידאגו לו לפגישה עם שר הדתות. שר הדתות יבוא אליו הביתה. בסדר? טוב, אז היחס לרבנים היה אחרת קצת. קבעו פגישה לשר הדתות אצל הרב ציודה בבית. נגיד, קבעו בשעה 11 בבוקר, סתם דוגמה. בשעה 10 וחצי בבוקר, כל התלמידים מצפים כבר לראות מה הולך להיות פה. איזה שטיפה הוא אמור לשטוף אותו. שעה 10:30 בבוקר רואים את הרב ציודה לובש בגדי שבת ויורד לחניה ומחכה לכבוד השר שיבוא. חצי שעה לפני הזמן, הרב ציודה, לא אדם רגיל. בגדי שבת. אפילו מה קורה, בישיבה הרב ציודה דיבר דברים חריפים. פתאום פה הוא יורד עם בגדי שבת, עומד חצי שעה ברחוב, ממתין למכונית, ככה חצי שעה. בענווה כזאת. איך שמגיע השר בשעה יהודה, לוחץ את ידו בחמימות, ברוך הבא. כבוד שרנו, שר בממשלת ישראל, זה. תלמידים לא בטוחים שזה הסיטואציה שהם דמיינו לעצמם. הוא עולה אליו הביתה, התלמידים ככה עולים ככה לשים אוזן, מתחיל לשטוף אותו שיטפון כזה. לא ישיר פינה. אין שום סתירה בין כבוד המלכות לבין יציאה בחריפות נגד הקלקולים. אלא מה? שלנו כי אנשים צעירים שלפעמים אנחנו לא לומדים את הדברים בצורה מכוונת ומדוקדקת ולא מכירים יחס של כל דבר לדבר אחר, הממלכתיות נהפכת לנאיביות. או אם אנחנו יוצאים נגד זה נהפך לממלכתיות. זה הכל איזה מיקס. הכל איזה תערובת כלאיים כזאת. סתם דוגמה שהיא מצויה מאוד. הנה זו דוגמה. אחת לעיקרון הזה. נמצא את שוקתו תורדתו מבלי סובתה וחמדתו מחיבתו ואין מנוחה. לא כן היודע דבר על אופניו. על כל צדדיו, שביות נושאו מתגלה לעיניו בעליל כמות שהוא, כל פרט במקום המדויק ביחס לפרטים האחים ומילה התמונה הכוללת מתגלה באמת, הלוך ילך והשכל אל אשר יפנה, אל אשר יפנה שם, וביופי מלאכותיו יתענג וישתעשע, לעומת חס ושלום, ייגע בו ויעמול ונלאה ועייף ואנחת. לכן כל דבר שאנחנו לומדים אותו, צריך ללמוד אותו, וצריך ללמוד אותו ביחס לידיעות האחרות. ברצינות. אנחנו עוסקים כאן לדברים מאוד רציניים, לכן לפי זה קצת יותר ברור, לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. ואחרי שהרמב״ם, נחזור אלינו, שהרמב״ם אומר, כשלב ראשוני קודם כל, שהשכל כולל שני ממדים, קודם כל ממד של קניין החוכמה, הידיעה כפי שהיא, ב' הבדלת החוכמה הזאת מחוכמה אחרת, או הבדלת הנאה מן המגונה, זה חלק מהחוכמה. עד כדי כך הרב חרלאפ אומר, עד כדי כך, בהגדה של פסח זה מופיע, דבר עקרוני כל כך, שיסוד, אני אומר את זה במילים שלי, יסוד ההצלחה של האנושות, תלוי בדבר אחד. הרי בחונן הדעת, בהבדלה, באתר חוננתנו, אנחנו אומרים הרבה הבדלות. המבדיל, בין קודש לחול, בין אור לחושך, ישראל הימים, בין יום השבת לששת ימי המעשה, יש סוגי הבדלות שונות. אומר הרב חרלאפ, ההבדלה המרכזית שתתקן את העולם זה ההבדלה בין ישראל העמים, זאת ההבדלה. אם יש לנו פגיעה בהבדלה הזאת, יהיו לנו פגיעות בין קודש לחול, יהיו לנו פגיעות בין שבת לימי המעשה, זה שורש ההבדלה. אתה בחרתנו מכל העמים, ישראל קדמו לתורה. ההבדל בין ישראל לגוי, הכוזרים, חמשת המדרגות. זה שורש ההבדלה. וממילא זה שורש החוכמה. ואם ההבדלה הזאת חסרה, אז אנחנו לא יודעים להבדיל, ומן אנחנו לא יודעים גם את הדבר. סוד גדול מאוד, הרב חרלאפ, על הגדה של פסח, ככה הוא מסביר. אבל זה פשוט, זה כל התורה על רגיל אחת, היסוד הזה. ההבדלה בין ישראל לעמים היא יסוד החוכמה. כמובן, היום קשה מאוד להקל את זה. צריך הרבה לימוד כדי להבין את זה ואחרי זה להקל את זה. אבל זאת האמת. אתה בחרתנו מכל העמים. זה פה נקודת המוצא. פה זה מתחיל. אנחנו רואים גם מה קורה כשההבדלה הזאת היא לא ברורה. ודרך אגב, ההבדלה הזאת היא לא תלויה בקיום מצוות. מבדיל בין ישראל לעמים, לא כתוב המבדיל בין שומרי מצוותיו לעוברי רצונו. לא כתוב. המבדיל בין ישראל לעמים וישראל אף על פי שחטא ישראל. לא קשור לבחירה, זה קשור לסגולה. ישראל קדמו לתורה. אבל זאת סוגיה אחרת כבר. לכן כשהרמב״ם כאן אומר, ובו יקנה החוכמות, ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות, ההבדלה בין המגונה והנאה זה חלק מקניין החוכמה. אי אפשר לקנות חוכמה אם אני לא יודע את ההבדל בינה לבין דברים אחרים, ומילא אני יודע את הכולל. זה מציאות אחת. ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. זה גם מה שהגמרא פשט אומרת. למה נתקנה בברכת המבדיל במוצאי שבת בברכת הדעת? עונה הגמרא, אם אין דעת, הבדלה מיניין. ואנחנו נגיד לפי מה שאמרנו עכשיו, אם אין הבדלה, היה הדעת. גם זה נכון. דעת זה כולל שניהם. חוננו מאיתך חוכמה, ומיד אחר כך, בינה. בינה זה יכולת ההבחנה בין דברים. יכולת ההבדלה, מתוך התבוננות, מתוך שאנחנו מכירים כל דבר באמת, אנחנו יודעים להבדיל בינו לבין דבר אחר. ורק אחרי שקנינו את בחינת החוכמה ובחינת הבינה, עכשיו אפשר להגיע באמת לדעת. זה דעת. שבת והינפה, שהגענו אל הווינפה של המנוחה. דעת. אבל קודם כל חוכמה, בינה. זה הסדר. ואלו הפעולות, אנחנו אומרים ששעה אחת. שעה אחת. אז פעם אחת נעמוד בזמנים לשים שינוי. טוב, אז בשבילכם נעצור פה ונמשיך בפעם הבאה. יישר כוח.